כן. אבל זה, אנחנו פרשת שמיני. ככה זה, אנחנו ממש כל שבוע קוראים עוד פרשה ועוד פרשה, אומנם השנה אין שבתות מחוברות, ועדיין ההתקדמות היא די רצינית. בפרשת שמיני יש בה שני נושאים, איך אני קורא לזה ככה, כן? שני נושאים גדולים. הנושא האחד הוא היום השמיני למילואים, זה בעצם המשך של שבעת ימי המילואים שהיו בסוף פרשת צו, והחלק האחרון של פרשת שמיני זה מאכול את הסורס. דיני מאכולות האסורות. אנחנו נתייחס בעיקר לפרשה הראשונה, ויש פה כמה דברים שצריכים, קודם כל הכותרת, כי היום השם נירו עליכם. התכליס של כל בין המשכון, שקראנו לו, למדנו עליו כל כך הרבה בסוף חומש שמות, היא אחת, השעת השכינה. והשעת השכינה יש לה כמה פנים, ואחד הפנים הופיע כאן. הפן, אני אזכיר את זה בקצרה, דיברנו על זה כמה פעמים, הפן האחד שהשעת השכינה מופיע בסוף פרשת פקודי, ושם הרעיון הוא, זה בא לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל ומוביל אותם אל התכליס. זה אחד מהיסודות הגדולים של היהדות. שהקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל, זה למדנו ביציאת מצרים, כן, וידעתם כי אני השם אלוהיכם ומוציא אתכם מתחת סבלי מצרים, וזה מתמקם, וזה המשמעות של השראת השכינה בישראל, אחד. שתיים, השראת השכינה מופיעה בפרשת נוסוי, אחרי שנגמרים 12 ימים של קורבנות הנשיאים, אז כתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, ואיש בה עסקו אל מדבר אלו מבין שני הקרובים. העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא בא לדבר, ללמד תורה את עם ישראל. זה אופן שני של השראת השכינה, והוא גם מיסודות היהדות שאנחנו חיים בדרך כזו שהקדוש ברוך הוא מלמד אותה. זה מתחיל ממתן תורה בסיסי שהיה אז, ונגמר בזה שעד היום הזה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו תורה. כן, הלא ימד תורה ראש חילו כנגדוי, ובאלוקים ניצוב בעד הסקייל, בקרב אלוהים אישפוט, בכל מקום שבו יהודים לומדים תורה ומלמדים תורה ומכריעים ומבררים מה התורה רוצה, הדבר הזה הוא השראת השכינה. והדבר השלישי זה פרשת שמיני, אני הלכתי לא לפי הסדר. הוא הנושא של כשהקדוש ברוך הוא מקבל את האבוידו של עם ישראל. וזה מה שכתוב בביאים עם קורבן, הוא כתוב, ותצא איש מלפני השם, ותאכל על המזבח, סחלובים וסאוילויס, ויער כל העם ויראינו ויפלו על פניהם. כן? אז למד לך שהקדוש ברוך הוא, וזה גם קשור למקדש, שם נמצאת עבודת הקורבנות. נקודת המרכז שלה זה התומיד, כמו שלמדנו בפרשת צו, וזה אשר תעשה על המזבח, שיש קורבנות סדר קבוע של תמידים שמקריבים כל יום, פעמיים ביום וכן הלאה. ודבר ה... והשם, אש יורדת מן השמיים בשביל לקבל את העבודה הזאת. באופן הזה גם הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלנו וכולי. שלושת הדברים הללו, שלושת הדרכים הללו, הם שלושה אופנים של תקשורת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והם שלושה צדדים של היהדות. כן, צריך טוב לתפוס את זה בצורה כזאת. כן, בתורו, מיד אחרי הסיפור של, אולי נוסיף עוד נקודה חשובה, חז"ל לימדו אותנו, לרוב הדעות בחז"ל, היום השמיני למילואים היה ראש חודש ניסן. כידוע לכולם, כדי להעמיד את הדבר הזה, ככה זה ברסד לסדר אוילום, זה מצריך להגיע לדחוקים גדולים מאוד. כי בפשטות כתוב בפרשת פקודי, שבאחד החודש הראשון הוקם המשכן, לפי זה, השיב אז ימי המילואים מתחילים בראש חודש ניסן ונגמרים בחט ניסן, וחט ניסן יהיה היום השמיני למילואים. ואל יהי דבר זה קל בעיניכם, כי הרי יש תנא שסבר כך. הגמרא בפסוחים מביאה את העמדה הזאת, כן? בנוגע לפסח שני, אומרת הגמרא, רב עקיבא סבור, שבאי אנושים אשר יוטמאי לנפש אדם, אלה שניצפן ועוזיאל שהם קברו את נדב ואביהו, בחט ניסן, ושביעי שלהם חל בערב הפסח, ביהודה לניסן. על מה זה בנוי החשבון הזה? מה פתאום להניח שזה... זה החשבון. החשבון שאם באחד לחודש ניסן נפקם המשכן, ובחט ניסן היה השמיני למילואים, בחט ניסן מתו נדב ואביהו, כמו שכתוב בפרשה, עוד מעט נדבר בהרחבה, נדב ואביהו. אז התוצאה, החשבון יוצא שב... ביהודה לדיסן, זה היום השביעי למילואים, היום השביעי לתומה שלהם, ששם סיימו את התארה, אם יכולים לקרום פסח או לא יכולים לקרום פסח, זה כבר הסוגיה. אבל, אז יש כזו דעה, אבל...
תומה של מי?
לא הבנתי.
מי נטמא?
אלי צפן ועוזיאל, נשאו את נדב ואביהו.
יש
אהרון,
יש
עוד אנשים. לא הבנתי, אתה שואל, למה אלי צפן ועוזיאל הם נטמאו ולא אהרון הכהן?
לא,
מה פתאום,
אהרון
הכהן
היה
אתם
גדול.
אז מה אתה שואל, הם צריכים להקריב קורבן פסח? הם לא יכולים.
הם צריכים לאכול, מישהו צריך להקריב.
אז זה השאלה היא, האם אפשר לעזות בשביעי כדי לתאר בן אדם, מי שלא יכול להקריב את הקורבן, האם אפשר להקריב בשבילו, זה מחלוקת גדולה של תנאים במסכת פסוחים, זה הנידון. אבל על כל פנים, מבחינתנו, מה שכרגע נוגע לנו זה שהפשט הפשוט בתורה הוא דעס רב עקיבא. דעס רב עקיבא גם בספרי, זה מופיע בפרשת בעלו יסחור, שזה הסיפור וכולי. אבל דעת רוב תנאים בדרך כלל בכל המדרושים, בכל בשס, שמשמידה למילואים, היה בראש חודש ניסן. וזה מצריך דוחק מאוד גדול. דוחק מאוד מאוד גדול. למה? כי זה מצריך להגיד שכשכתוב ראש חודש ניסן הוא כמה משכן, לא הכוונה היא ראש חודש ניסן הוא כמה משכן, ראש חודש ניסן הסתיימה, הסתיימו שבע סימי המילואים, שהתחילו מכ"ג אדר, כן? אני לא מדבר עכשיו שזה מצריך יהודים מסוימים לא להגיד תחנון מכ"ג אדר. אבל...
לא נכון.
לא, לא. אתה אגיד ככה? לא נכון. היום לא אמרו מסיבה אחרת, אבל מחר יגידו, מחרתיים יפסיקו להגיד. הכל פנים, אבל לא על זה אני מדבר, אלא להגיד שכתוב כמה משכן, זה לא כפשוט, לא זו בלבד, אלא... שכתוב שהוא קם במשכן בראש חודש ניסן, אם הוא קם בקו ג' איך אנחנו נסביר פשט? תשובה שעונה ברייסד הסדר אוילום, שפירקו והקימו כל יום מחדש. כן? ועדיין לא נחה דעתנו, כי בסוף פרשת צו כתוב שבכל שירת ימי המילואים, הכהנים היו צריכים להישאר יום ולילה בתוך אוהל מועד. אם אני מבין שפירקו את המשכן כל יום והקימו אותו למחרת בבוקר, אז אי אפשר לקיים את זה. אומר הגויים, צורך לא אמר, שפירקו את המשכן אחרי צהריים, והקימו אותו עוד אחרי צהריים, לפני הלילה, והם ישנו, הם היו גם ביום, חוץ מהזמן הזה, ובלילה עוד פעם היו בתוך המשכן. אז, מה?
מה
או, מה הסיבה שחזל ככה לקחו, להגיד את הדוח הכזה? אז יש לזה שתי סיבות, שאנחנו יכולים לדעת, אולי יש להם עוד סיבות, אבל יש שתי סיבות לכאורה. הסיבה אחת היא, טכנית, יש לי הרבה מה להעריך בזה, ואני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אבל כתוב בתוך הסיפור שלהם, השמיני למילואים, מבואר שהיה סעיר לחטוס, שמשה רבנו שואל את סעיר לחטוס דרוש דרש משה, והנה שורף. זאת אומרת, היה סעיר שהיה צריך לאכול אותו, והם לא אכלו אותו אלא שרפו אותו, ועל זה משה רבינו שואל את אהרן הכהן למה, ואהרן הכהן משיב לו תשובה שזה בערך התשובה היא הנינוס, כן, נסביר את זה בהמשך, אם ניצא לנו זמן היום. אבל נשאל את השאלה על איזה סעיר מדובר. אם נגיד שזה היה בראש חודש, ככה הדעה הרגילה הרווחת בחזל, מדובר על הסעיר של ראש חודש. הסעיר של ראש חודש הוא סעיר שהוא... חטוס רגילה, וצריכים להקריב את החטוס הרגילה כרגיל, דהיינו לעזות מדמה על המזבח הכי צוין, ושהכהנים יאכלו את בשרה, זה דין החטוס, כמו שלמדנו בפרשת צו, אז אפשר לפרש את הפרשה כקיצורתה. אבל אם נגיד שזה לא ראש חודש, יש על איזה שעיר מדובר, על השעיר המיוחד, שהקריבו לכבוד שמיני למילואים. ככה כתוב בתחילת פרשת שמיני, כתוב שהקביעו שעיר, הביאו, בוא נקרא את זה. ובני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עיזים אחד לחטאת, ובהמשך כתוב, עוד קודם, ויאמר אל אהרן, קח לכו עגל מבוקר לחטוס, ואיל אוי לוטמים עם זה, העגל של אהרן הכהן, עגל ואיל, ולבני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עיזים לחטאת, ועגל בחבז נשון לוטמים לאוי לו, ושרו בעיל ישלומים וכולי, אבל יש פה שעיר ועגל בבקר שלהם חטוס, שניהם חטאות, ואת שניהם כתוב בתורה שהוא שרף. עכשיו, השאלה היא, למה הוא שרף אותם?
כתוב
בפורש
שיש שתי
שעירים. לא. לא כתוב שתי שעירים. שעיר ועגל.
לא, סעיר
לציבור. אני רק על חטאות, כן? על מה שיש דברים אחרים, אוי לו ושלומי, זה לא הנושא שלי כרגע. הנושא שלי עכשיו, על איזה שעיר לחטוס מדובר, שמשה רבנו טוען שהם היו צריכים לאכול אותו, והסיבה האמיתית שהם לא אכלו אותו, זה בגלל שהם היו עוינים. אם מדובר על ראש חודש, אז מדובר על השעיר של ראש חודש. זה כנראה אחת הסיבות של חז"ל להעמיד את זה בראש חודש, כדי לפתור את הבעיה. מה נגיד? לא מדובר על ראש חודש. מה רב עקיבא יגיד? אז נגיד שמדובר על השעיר הזה שכתוב פה, שהם צריכים להביא חטוס, אבל את השעיר הזה כתוב בתורה במפורש שהוא שרף. אבל לכאורה, הוא שרף את זה כדין, לא שלא יהיה כדין, הוא שרף את זה לא בגלל האוננוס. הרי כל שבע סימי המילואים הוא הביא חטאות והיה צריך לשרוף אותם, כמו שהיה כתוב למעלה במפורש. ואם תמצא לו אמר, מאיזה סיבה שהיא, שיש הבדל בין השבע סימי המילואים לשמיד אל המילואים, אני יכול לעלות רעיונות, למה? לא קשה לי. אז נשאלת השאלה, למה משה רבנו שואל על שעיר החטאת ולא על העגל? לכן הניח רש"י, וזה לכאורה הדעה הרגילה בחז"ל, שהשעיר והעגל האלה היו צריכים להישרף לא בגלל האוננוס. הם היו צריכים להישרף כמו שבע סימי המילואים. כי ככה דינם. לא יודע מה הסיבה לזה. כן, ככה דינם. והנידון של אהרן הכהן ומשה רבנו על השעיר החטאת ששורף, היה השעיר לחטאת של ראש חודש. שזה חטאת רגילה, שאין ספק שדינה הוא לאכל על ידי הכהנים, וזה שזה לא נאכל הפריע למשה רבנו, הוא טוען למה לא זה לא נאכל, והתשובה היא אויננוס. אז זאת אומרת, במילים אחרות, מה עשינו? הסברנו למה חז"ל פירשו ששמיני למילואים הוא ראש חודש. ונשאלת השאלה, מה חשב, איך רב עקיבא ילמד בזה, ילמד את זה. זו השאלה, אני חושב שיש לי תשובה, אני לא יודע אם זו המטרה שלי עכשיו להגיד, אני רוצה בעיקר להגיד טעם אחר, למה חז"ל היה חשוב להם להגיד, ששמיני למילואים היה בראש חודש ניסן, והם היו מוכנים בשביל זה לסבול את הדוחק. הטעם הוא כי אם ישאל השואל, מה הסיבה שראש חודש ניסן היה היום שבו הוא קם המשכן?
זה היה בראש חודש
כסלו,
אז גם היינו
שואלים. האם אתה חושב באמת? יצא. כן, התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו להקים באחד החודש ניסן, אחד החודש הראשון, את המשכן. זה מקרה?
צריך
לקרוא
מתישהו.
אתה אומר, כן. אין לכי נעמי. היה יכול להיות כ"ג סיוון, היה יכול להיות י"ד טבת, היה יכול להיות כ"ה...
אביב, אפשר לחגוג יותר.
לא, זה לא נכון. הסיבה היא לזה, כי השנה מתחילה בראש חודש ניסן. קראנו, נקרא בשבת הזו את התורה. החודש הזה לכם
בראש חודש. מה?
זה לא יצא שסיימנו, כי זה לא יצא, בעבר לזה, חז"ל במדרש אומרים שגמרו לבנות המשכן באמת בכ"ה בכסלו, ודחו את זה עד ראש חודש ניסן. למה?
כל החצי שנה הזאת, אין לנו משכן עדיין כי אנחנו מחכים לחגיגות האביב.
כן, לא לחגיגות האביב, למה אתה אומר ככה?
ראש השנה.
התשובה היא שהמשכן, כיוון...
מה זה ככה? זה בעיות...
לא, זה לא בעיות בירוקרטיות, זה דבר מאוד מאוד מהותי. ראש חודש ניסן הוא היום שבו מתחילה השנה. כן, והאירועים הגדולים לא אמורים לקרוא באיזה תאריך סתם. מתחילים לבנות, מתחילים את המקדש, במילים אחרות, כמו שהברית הראשונה התחילה בחודש ניסן, שם זה היה בתצווה בניסן באמת. כן, הסיפור התחיל בראש חודש ניסן, בניסן, וכן, בפשטות... החודש הזה לכם התחילו בפשטות ראש חודש, התחילה המצווה הראשונה שבתורה, יש הרבה...
דברים
קבליים, למה אתה קורא לזה דברים קבליים? דברים סמליים אם אתה רוצה.
אם זה
קבלי,
אז מה?
ואם זה קבלי, אני חושב שזה דברים סמליים. אני חושב שזה דברים סמליים. ודאי שיש משמעות לדבר הזה שהמשכן מתחיל, זה יהיה מאוד מוזר להגיד.
אבל מבין איזה שם חיכו מכסלו?
אז אתה רוצה, אל תיכנס למי כסלו. אז אל תגיד את זה. גם אם לא תגיד, תגיד שלא חיכו, נהיה לך חובה אבל להבין שראש חודש ניסן הוא לא סתם.
הוא לא מקרי.
כולם יודעים שראש חודש ניסן הוא תאריך מאוד מאוד משמעותי, וזה לא במקרה. שנייה, לא, זה לא מאוד יפה, אלא זה מכוון המטרה. עכשיו השאלה היא, איזה אירוע מכוונים לראש חודש ניסן? את הקמת המשכן? אם אתה מכוון את הקמת המשכן, ואחר כך יש שבעת ימי המילואים, שבהם עדיין המשכן לא עובד באמת. כן, עדיין אין כהנים, אין סדר עבודה רגיל, כן? עוד לא מקריבים תומית של שחר ותומית של בן ארבעים אפילו. אלא מתי? בשמיני למילואים. איבדנו את הרעיון שראש חודש ניסן הוא התאריך המקורי.
מה המקרה שהרב אמר עליו שהוא קרא באמת בט"ו?
יציאת מצרים.
אז אז גם שם...
לא, גם תצוות זה לא במקרה, וגם שם תחילת יציאת מצרים היא בראש חודש ניסן.
תחילת
הקהל המשקל, זה בראש חודש. לא. בסדר, שומע? עכשיו אתה אומר, התשובה שאפשר לענות בפשט, היא שאין הכי נעמי, יש פה מורכבות. כי מצד אחד זה נכון שראש חודש ניסן, למה זה לא התחיל המקדש באופן מלא בראש חודש ניסן, אבל ככה זה עובד, שמתחילים, גומרים לבנות, ומתחילים את 17 מהמילואים וכו'. זה אפשרות אחת.
זה מה שרבקי
ויענה. אבל חז"ל נקטו שכשאומרים שהחודש ניסן הוא התחלת המשכן, הכוונה היא שהחיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל של עבודת המקדש, התחיל בחודש ניסן. המקדש התחיל לפעול באופן אמיתי ומלא. זה קורה אם נגיד שהשמיני למילואים יצא בחודש ניסן, בראש חודש ניסן. וזה נראה לי הפשט בחז"ל. עכשיו השאלה היא, האם אפשר לפתור את הבעיה הראשונה? כי כל מי שיעמוד מולי יגיד לי, לא, ראיות שהבעיה הראשונה שהבאת היא ראיה מוכרחת, היא שם את רבקי ובדויחק. אז, ולכן חז"ל לקחו את הדרך השנייה. מה יותר הסיבה העיקרית? מה אתם חושבים? אני חושב שיש פה שאלה מהותית. מה יותר מביא את חז"ל להגיד דברים? הכרחים טכניים, כן? אין ברירה, מה אפשר לעשות? אין היצעה? או הכרחים מהותיים? נראה לי פשוט שהכרחים מהותיים הם הסיבה העיקרית של חז"ל. זה מהותי. זה שאפשר להגיד אחרת, זה לא עושה את זה לא מהותי. כן, משל למה הדבר דומה, למשל למה הדבר דומה, תגיד בן אדם עושה קובעית תאריך, מתי קובעית תאריך לחתונה? אנחנו היום קובעים תאריך לחתונה סתם, מתי שיוצא בלוח, מתי שהאולם מתאים, כי אין, יש עומס. אנשים יקבעו תאריך מיוחד, כן? אז יגידו, כן, בסדר, קבעו את התאריך אז, למעשה, עד שהחתונה הגיעה, עד שהרגנו, עד שזה לקח עוד שבוע. לא, לא, אני חושב שזה עומק הסיבה העיקרית. ואם נשאל השואל, איך אפשר לפרש בפרשה, אז אני רוצה להגיד לכם דבר. הוא קשה קצת לעקוב אחריו.
רגע, מה התשובה? למה זה בראש חודש ניסן?
כי ראש חודש ניסן זה תחילת השנה. לכן רצ...
בשטחה של זה אלף תשרי.
מה?
זה חודש בגמרא בין זה ראש חודש ניסן או ראש...
אני, על זה אני אענה. רגע, רב יוסף, אני אענה לך. אתה עכשיו שואל אם ראש שנה...
ראש חודשים, אבל לא ראש השנה. ראש חודשים.
אז תקרא לזה ראש חודשים. כי זה ראש חודשים. באופן אמיתי זה לא מדויק. באופן אמיתי זה לא מדויק. קודם כל המחלוקת, אני רק אגיד, המחלוקת בין רב לזר, המחלקת בין רב לזר ורב ישוע, מתי נברא העולם, היא לא המחלוקת מתי ראש השנה. בגלל שכולי על ממוידו שראש השנה הוא באלף בתשרי, שיש ראש השנה באלף בתשרי, ולא שמענו בשום מקום שרב ישוע אומר לא ככה. אין קשר, אין קשר בין השניים. המחלוקת מתי נברא העולם, אמר מורי ורבי רב לב, ומצווה לחזור על זה תמיד, היא לא מתי תחילת השנה, אלא האם אדם הראשון נברא בתחילת שנה או באמצע שנה? רב לזר אומר שאדם הראשון...
וזה לא סימבולי?
לא, בוודאי זה סימבולי.
כשהקדוש
ברוך הוא
עושה
לברות
אדם,
הוא
אמר, אני אברא
אותו באמצע שנה, לא יקרה כלום. לא, שם זה הפוך, לא.
בסדר, אבל אחרי...
לא, עוד הפעם. לא, עוד הפעם, זה חלק רע. דברים לא קורים במקרה. דברים לא קורים במקרה. ודאי דברים שאתה רואה. כל מי שקורא את התורה ואומר באחד החודש הראשון הוא קם במשכן, מבין שזה לא מקרה. אתה עכשיו שואל, מה עושים לכן? האם לכן חיכו חצי שנה או לא חיכו חצי שנה? זה אתה יכול לדון. אבל אין ספק שאחד החודש הניסן הוא חודש סיוון. שואל רבי יוסף, למה לא באחד החודש תשרי? התשובה היא פשוטה מאוד. השנה שמתחילה בתשרי היא השנה הטבעית. היא לא השנה התורנית. השנה של האדם, האדם הוא יצור של הטבע, בתור כזה הוא חייב להיות אוכל, חייב לאכול ולשתות, אין אף אדם שפתר את הבעיה של הצורך במזון, ואין מזון אלא חקלאות. והחקלאות תלויה בגשם, והגשם מתחיל בחורף. אין דרך להתחיל את השנה אלא באחד בתשרי. אפשר להתחיל אולי באמצע החודש, שזה נידון אחר, האם זה קשור לחודשים. אבל ברור לגמרי שהשנה מתחילה בתשרי, השנה של... השנה הטבעית. אבל יש שנה היסטורית. השנה ההיסטורית היא השנה שאנחנו מונים אירועים היסטוריים. כן, לצורך העניין, כאשר מונים את הקמת המקדש, כמה שנים עברו, עברו 480 לצאת בני ישראל בארץ מצרים. למה? יציאת מצרים היא תחילת היהדות. כן? החודש הזה לוחם ראש חודשים, המשמעות היא לא רק חודשים, אלא שיש שני מעגלים של שנה שהתורה מקיימת אותם. האחד הוא המעגל של השנה הטבעית, שהאדם כיצור הטבע שמחכה לפרנסה וזקוק לפרנסה וכולי, עומד בתחילת השנה, ואז קובעים לו מהשמיים איזה פרסה יהיה לו השנה, כאילו מה יקרה השנה, זה השנה שמתחילה בתשרי, דרך אגב היא גם השנה שאומת העולם כתוב בגמרא שמונים. למעשה אומות העולם היום מונים בתאריכים אחרים, אני לא ניכנס עכשיו להסביר את הלוח עברי כולו ואת המשמעות שלו, מי שרוצה יכול לעיין בספר יתרון האור החדש, יש שם שני מאמרים על הלוח העברי ועל משמעויותיו, ואפשר לעיין שם, אבל אני רוצה בעיקר להתמקד בנושא שלי, אבל אם אנחנו מחפשים שנה שקשורה לקשר, שנה שקשורה לברית עם השם, היא מתחילה בניסן, ולכן המשכן שהוא ההשלמה של גאולת מצרים, כמו שהרמב"ן כותב בתחילת חומש מאוד, הקמת המשכן שזה המדת עם ישראל במקומו הנכון כעם שבקשר עם הקדוש ברוך הוא, התאריך הוא ראש חודש ניסן. אתה רוצה שאני אענה לך? אני אענה לך. אבל הזמן שלי קצר. ואני התכוונתי לדבר על דברים אחרים. יש הרבה שאלות, אבל אי אפשר למחוק את העובדה הזאת. אי אפשר למחוק את העובדה הזאת. להגיד שראש חודש ניסן זה מקרה, זה ממש לא נכון. כן, למה עושים תרומס חדושים? מתחילים לכל שנה החיוב של מחצית השקל, לתת שקלים חדשים, חזל דרשו, מראש חודש ניסן מתחילים להקריב את הקורבנות מכסף חדש. עושים התרמה חדשה. למה ראש חודש ניסן? זה מתאים, אביב וכולי, שיהיה קל להעביר את הכסף וכולי. זה חלילה וחס, ראש חודש ניסן, מתחילה שנה חדשה. שואל רבי יוסף, הרי בראש שונה בתשרי מתחיל, בתחל בתשרי מתחיל לשנה חדשה? התשובה היא, השנה האנושית טבעית מתחילה בתשרי, השנה התורנית אמונית מתחילה בניסן, ולכן עבודת הקורבנות מתחילה בראש חודש ניסן. ככה זה הסדר הקבוע. עכשיו אתה שואל, למה יש יום טוב באחד בתשרי ואין יום טוב באחד בניסן? צורך עיון. גם על זה, אם אתה רוצה, אני יכול לשלוח אותך לספר יתרון האור, בכך הקודם יש שם מאמר בנושא הזה. אבל נניח לדיון.
יש יום טוב בין
הזמנים,
אוהב.
מה?
יש יום טוב, בתחילת בין הזמנים.
שומע? שומע? זו טענה חזקה מאוד. כן, יש לי גיס שמסתובב באחד בניסן כל שנה, ברור לכל השכנים שלו, שנה טובה, שנה טובה, כן. פעם פגשתי אותו, אמרתי לו, דו, לשנותי בתי כוסם ותי חוסם לאלתור לך, לשלם, אמרו לי, זה לא. זה שייך לתשרי. אבל ככה זה. כן, אני רוצה להסביר פשט בפרשה, אבל קצת צריך לאמץ את הראש ולחשוב על זה ברצינות וכו'. באופן כללי, למדנו בפרשת צו, שיש חטאות, גם בפרשת ביקרו היה לזה שורש, שיש חטאות, קוראות חטאת רגילה, מזים את הדם על המזבח החיצון, ואוכלים את הבשר על ידי הכויאנים. וכתוב בפרשת צו, וכל חטוס, איפה זה הפסוק? שנייה. וכל חטאת אשר יובא מדמה, כמו שרבי יוסף אמר, אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. כן, חטאת פנימית היא נאכלת. מצאנו לזה יוצא מן הכלל, אומר רש"י, יוצא מן הכלל, הקורבנות המילואים, בשבעת ימי המילואים, זה היה קורבן שהקריבו אותו, איזו את הדם במזבח החיצון, ואף על פי כן שרפו את הבשר, ולא אכלו אותו. למה אומר רש"י? גזיר הסקוס. למה אני רוצה לשאול למה? כדי לדעת האם הסברה הפשוטה היא שזה חל גם על שמיני למילואים או לא. ההנחה הפשוטה של חז"ל, כאילו של רש"י, של חז"ל, לא כמו רבי עקיבא, זה שאותו דבר כמו שבעת ימי המילואים, זה גם שמיני למילואים, אותו דבר, יש פה סיבה מיוחדת שקורבנות המילואים לא אוכלים את החטאת, אלא שורפים אותו, למרות שזה לא חטאת פנימית. נראה לומר שהסיבה ששורפים את החטאת בשבעת ימי המילואים, כי אין מי שיוכל את זה. אין כויאנים. אין עדיין כויאנים. ולכן שורפים את זה. זה חטאת כזו שצריכה לאכל, אבל אי אפשר לאכול אותה, כי אין עדיין כויאנים. מה פירוש שאין כויאנים? את השוק אכל מוישה רבנו. מוישה רבנו היה כהן באופן חלקי. הכהונה של מוישה רבנו היא לא כהונה שלמה. היא כהונה שדרושה רק, ויש לה תוקף רק, כדי לקיים את העבודה של המילואים, מה שהוא מעכב את המילואים, ומה שלא, לא. את השלומים אכלו הכויאנים, אהרון הכהן ובניו, לא בתור כויאנים, אלא כביילים. זה שלמים שלהם, זה עושה אותם לכויאנים. אם אנחנו צודקים, אז גם את העגל וגם את השעיר לחטוס של השמיני למילואים, היה צריך לאכול אותם. כן? כי הסיבה היחידה שלא אכלו קורבנות בשיבה סימנים לא אכלו תחתו, אז כי לא היה עדיין כהנים. אבל בשמיני למילוי כבר יש כהנים, אהרון הכהן ובניו, הם עובדים את האבוידו, אין סיבה בעולם שהם לא יאכלו את תחתו. ולכן, אם צודק, שואל משה רבנו, בצעיר החטאת דרוש דרש משה, למה לא אכלו אותו? למה הוא נשרף? אבל יש קושייה אחת על דבריי. לכאורה היה צריך לשאול, לא רק על השעיר, אלא גם על העגל. האמת היא שהסיבה שאהרון הכהן לא אכל גם את העגל וגם את השעיר, היא בגלל שהוא היה עוינן. אבל מה הסיבה שמשה רבנו שואל רק על השעיר? אז בואו נקרא את הפסוק ונראה את התשובה. אה? גם זה הוא צבא, אין הבדל. מה, למה שיהיה הבדל? אני אקריא לך את הפסוקים. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קודשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני השם. במילים אחרות, אם אתם לא רוצים לאכול את העגל, ולעכב, למעט בכפרה של עצמכם, איך אומרים בעברית מודרנית? זה בשכם. אני לא קורא, זה ההפסד כולו שלכם. אבל אם נמנעתם מלאכול את שעיר החטאת, שהוא הכפרה של עם ישראל, על זה אני צועק. האמת היא, שהייתה סיבה אמיתית למה אהרון הכהן לא אכל משניהם. זה מה שאהרון הכהן ענה לו, אנחנו היינו עוינים. אבל אם ככה התבהר לנו שאפשר לפרש כמו רב עקיבא, שהשמיני למילואים לא היה בחודש ניסן, השמיני למילואים היה בגלל, היה ביום, היה בחטא בניסן, והשעיר לחטאת שמדובר עליו הוא השעיר של השמיני למילואים, ואם נשאלת השאלה למה משה רבינו שואל עליו, אז קודם כל למה לא צריך לשרוף אותו, זה לא דומה לשבעה ימי המילואים. שבעה ימי המילואים, הסיבה ששורפים היא כי לא היה כהנים, ופה כבר יש כהנים. ככה נראה לפרש. זה קושייה, אתה שואל קושייה. הקושייה הזאת היא עולה מתוך הפסוקים, לא קשורה למה שאני אומר. התשובה לזה היא, לא יודע לענות לך.
אולי הוא חשב שהם כהנים גדולים ואוכלים
כבודדות. אולי, אולי.
לא יודע, אולי.
יש פה חידוש שאהרון הכהן חידש, ומשה רבנו לא ידע אותו, אין מה לעשות, זה כתוב אותו. זה חידוש של אהרון הכהן. אני רק רוצה, זהו, עכשיו אני רוצה...
דין אוינוס בקלי?
מה?
דין אוינוס?
לא שומע.
דין אוינוס זה חידוש של אהרון הכהן? יש תורה שנמסרה לאהרון
ולא למשה? לא, הוא לא נמסר לאהרון, הוא חידש אותו.
הבסיס
שהוא הבין שאכילת הקורבן היא צריכה להיות בשמחה. הקופנים, הקושייה אחרת. רק שצריך לזכור, כן, זה הקופנים, זה יוצא, אבל לפי זה דבר מעניין, כי רשי, ולכאורה זו העמדה של חז"ל בדרך כלל, זה שכשתי הקורבן נסיים את העגל והכב והשעיר, היו צריכים לשרוף מסיבות אחרות, לא כמו שאנחנו מסבירים. אבל מה שאני אומר, הוא חייב להיות נכון עלי ודרב עקיבא, כי רב עקיבא ככה אומר למעשה, ואומר שהסיבה שחז"ל אומרים אחרת, היא לא בגלל ההכרח הטכני, אלא בגלל הסיבה המהותית. כן, חז"ל הבינו שאמור להיות שהיום שבו, שקובעים לראש חודש ניסן של הקמת המשכן, הוא לא היום שבו מקימים את המשכן, אלא היום שבו המשכן מתחיל לפעול במלוא מובן המילה, וזה בשמיני למילואים. עד כאן, עד כמה שאמרנו, ויש פה הרבה נושאים צדדיים שאפשר לדון עליהם ולא נעסוק בזה. אני רוצה לעסוק קצת במושג אביילוס שמופיע פה בפרשה, מאוד מאוד מעניין. כאן כתוב, אולי עוד קודם נוסיף עוד תוספת מעניינת, כתוב בפסוק, ראיתי במגלה המוקס, הוא שואל, שכתוב בפסוק, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אויסום. שואל, המגלה המוקס, למה כתוב ותצא אש מלפני הוויה? לכאורה, בידס הדין הייתה זו ששרפה את נדב ואביהו, היה צריך את ותצא אש מלפני אלוהיקים. ככה שואל המגלה המוקס, אני לא יודע להגיד לך מה התשובה שלו, כי הוא מעריך מאוד ולא קראתי. אבל השאלה הוא שואל, אולי התשובה שלו היא מה שאני אענה, אבל אני אגיד לך מה התשובה. ואני שואל את השאלה הזאת באמת. האם זה של נדב ואביהו מתו ומקריבם אש זרה, זה יצא במקרה בשמיני למילואים?
אז הם נכנסו.
כן.
אליהו טוען שכן. אני טוען שלא. אני אוכיח לך.
ואם זה היה ביום הרביעי, הרב מסביר לי יפה, למה זה ביום הרביעי?
לא, לא. אם זה היה ביום הרביעי, אז כנראה הייתה לזה סיבה. לא, 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 אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אני חושב שהסיבה של הקורבן, של המיטה של נדב ואביהו, יש פה יסוד עמוק ואמיתי שהתגלה בעניין של העבודה במקדש. העבודה במקדש עניינה חידוש גדול שניתן לבני אדם לתת מתנות לקודש ברוך הוא, להקריב בפניו קורבנות, להקביא קטורת, כל הדברים האלה הם, הם, הם חייבים להיות תחת משטר מאוד כבד של אשר ציוו השם.
ולא ספונטני.
ולא לא ספונטני משוחרר, לא שרירותי. יש גם בבית, יש גם מקום לקורבן נדבה, אבל גם לקורבן נדבה יש כללים איך הוא עובד ומה המקומות שלו ומה הסדר שלו. יש הקפדה מאוד גדולה לעשות את זה. ואני אוכיח לך שזה כך, כי מיד אחר כך כתוב יין ושחר על תשת. אז אומנם רש"י מביא שמי שסבר שהם נכנסו שטויי יין למקדש, זה תמוע מאוד להגיד שנדב אביהו נכנסו שטויי יין, כתוב בתורה במפורש שהם נהנשו כי הם הביאו עזרה. התשובה יין ושחר על תשת זה בא לומר לך, תדע לך, לעבוד עבודה במקדש צריך לעבוד בצלילות דעת מלאה, אסור שהרגשות של האדם יעברו על גדותיהם והוא יפעל באופן ספונטני, והיין הוא ביטוי לדבר הזה. יין הוא כלי שניתן כדי לעורר רגשות חזקים, כדי ליצור איזושהי שערת רגשות. לפעמים גם שערת רגשות, גם סתם בלבול היין עושה. אבל הקפדה פה על היין, זה בעצם בא להגיד, תבוא להשם, העירה צריכה להיות שם, בוא נקרא לזה ככה, התביעה של הקודש ברוך הוא תובע אבוידו במקדש, זה דורש אבוידו שעומדים לפני השם, כן? רש"י מביא כמה פעמים, ריח ניחוח, שאומרתי ונייסר רצוני. יש, זה ההיבט, וזה הפשט ממש, ההקשר בין יין ושחר על תשת לדוד אביהו, זה ההקשר. בפשט לא הכוונה שהם שתו יין. עכשיו, ממילא יוצא שהקפדה, כאילו, הסיבה של אדם אביהו מתו, היא מאותה סיבה שהייתה השורס השכינו במקדש. ותשימו לב איך שהפסוק אומר את זה, לא רק שם הוויה מופיע פה, אלא כמה פסוקים קודם כתוב שהקריאו את הקורבנות, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח, וסך אוילו וסך הלובים, ואחר כך, כמה פסוקים אחר כך, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אויסום. וימוסו לפני השם. זה אומר, אותה השעת השכינה במקדש, שזה היום הראשון שלה, שהיא באה ומציבה את זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין ורוצה וחפץ בעבודה שלנו, ומעוניין בזה שלעמוד לפניו בסדר אבוידו, היא זו שהיא גורמת למוות של אדם ואביו. זה נפלאה מאוד, אני חושב. זה לא במקרה שזה קרה בחודש ניסן, אלא זה חלק מהגילויים של השמיני למילואים, שזה היום שבו מתחילה עבודה במקדש מחדש, ואיך שחזל אומרים זה היה בראש חודש ניסן, כן, יש שנה חדשה שהיא שנה של עבודה לפני השם, היא שנה של, אז יש, עבודה דורשת גם את זה. עבודה דורשת גם את זה. זה נראה ממש מסתבר מילסה.
זה מלאפשט בקובע הקודש,
כן, הדרשה שדורשת, בקובע הקודש ועל פני כל עולם הקובד, הכוונה היא, כן, הוא צודק, בקרוב הקודש הכוונה, יש פה, נבחרו אנשים קרובים להשם, כדי שקדושת השם תתגלה באופן מלא, וקדושת השם מתגלה לא רק על ידי עצם האבוידו, אלא, כן, היה, הרעיון של נודו ואביו הוא להקריב עזרה לפני השם, הכוונה היא, אנחנו רוצים לבטא את הספונטניות שלנו לפני הקודש בו, יש לזה הרבה מקום. יש איזה מקום בתפילה, יש איזה מקום בצדוק, בהרבה מאוד מקומות יש מקום לספונטניות. העבודה במקדש חייבת להיות תחת המשטר המלא של כאשר ציבו השם. אין מקום לאשר לא יציבו, לדברים שהשם לא ציבה אותו. אם אתה רוצה נדובה, יש קורבן נדובה, יש חלק מהמצוות של התורה, של הציוויים של התורה בקורבן, מאפשרים קורבן נדובה. אבל גם זה נכנס לתוך המסגרת, מה עושים, איפה אתה נכנס, איפה אתה לא נכנס, כן? ואתה רואה שהתורה אומרת בעקבות האסון שנדב באביהו, אז יש ציווי, כן? אל יבואי בכל עשר לקודש. שם הכוונה היא לקודש הקודשי. אחרי מוישני בני אהרון, בקורבסום לפני השם ויומוסו, לא הכוונה שהם נכנסו לקודש הקודשים, וזה יש דעה בחזל. אבל הפשט הפשוט זה לא שהם נכנסו לקודש הקודשים, אלא כמו שהם נכנסו מעבר למחיצתם ועשו דבר שלא נצטבו עליו, וזה לא בסדר, גם אתה, אם נחה לך הרוח להיכנס לקודש הקודשים, כהן גודל, רוצה להיכנס לקודש הקודשים מתוך רצון מאוד גדול להתקרב להשם וכו' וכו', אדוני, על יובוי בכל עשר הקודש, יש סדר אבוידו, איך עושים את זה, בתנאים, בזמן, באופנים הנכונים, זה העיקרון, וזה מהחלק מהסידורים של היום הראשון למילואים, היום הראשון של עבודת הקורבנות בישראל, היום הגדול הזה, ראש חודש ניסן, זה זה היה. זה דבר אחד. אני רוצה עכשיו ללכת לעוד שלב, שיתחדש עוד חידוש עצום, ביום הזה, והוא הדין שאויננים לא מקריבים, לא אוכלים וכן הלאה. אני חושב שהדבר הזה הוא גם שייך ליום השמיני למילואים, כי הוא קובע את יסודות האבוידו. זה לא פרט טכני, כזה או כזה. אולי אפילו הדין תומה, שנודו ואביהו נצטבו, אלעזר ותמר נצטבו, לא לקחת את המתים אלא אנשים אחרים, גם הוא נמצא חלק. יסודות העבודה התבררו והתגלו ביום הראשון הזה, בשמיני למילואים, בגלל שכן, הסדר של האבוידו היא שבאים לפני השם, מצד אחד באים באימו ובאירו, מצד שני באים בשמחו, ואין מקום לאויננים. מישהו אבל, אין לו מקום במקדש. זה דבר נפלא. למה אבל לא יכול לעבוד את השם? התשובה היא, אין לו ואל שער המלך בלבוסק. המפגש עם השם, למרות שיש...
אבל זה לא סתם אבלות.
מה?
זה ממש סמוך למיטה, זה...
אוינן
זה לא סתם אבלות.
לא, לא.
אוינן... אין מקום למישהו שעצוב.
אוינן זה... אוינן פה זה לא הכוונה, מה שנקרא אוינן בהגדרה הלכתית למייסה. האננות שאנחנו נוהגים אותה היום, במקרה שאדם נפטר, היא עד הקבורה. אוינן פה הכוונה היא אבלות יום ראשון.
בסדר,
אה, בסדר, אתה רוצה... בדיוק רייס.
אין פה אמירה ש...
ואם אדם עצוב...
לא, לא, לא. בתום
מוטל לפניו. לא, לא, זה לא בתום מוטל לפניו. זה גם אחרי הקבורה. הכוונה היא, אתה שואל כמה זמן אבלוס דיוק רייס, כן? ואם אדם הוא אבל באופן אישי יותר, אז אסור לו להיכנס גם שנתיים אחר כך. זה העיקרון, היחל לא אומר, אתה צריך לבוא בשמחה. למה אסור לו אינה להיכנס? לא בגלל שם בתום מוטל לפניו. בתום כבר לא מוטל לפניו, קברו את המת. מסרו אותו לכתופים, והוא לא מתכוון להתעסק בלוויה בכלל. אז למה בכל אופן אסור להיכנס? כי הוא עצוב. אתה שואל עכשיו, מה קורה אם אדם עצוב בזמן אחר? ההלכה לא נכנסת, כן? אם אדם לא שם לב שהוא עצוב, אז הוא לא שם לב, מה תעשה לו? אבל הסדר האבוידו הוא בשמחו. הסדר האבוידו הוא בשמחו, וכו'. זה ככה נראה לומר, השלמות של השמיני למילואים כוללת את כל הדברים האלה. כן, אבל לא לעבוד. כן, כן. כן, האבל הזה הוא ישראל שנכנס לעזור, הוא לא נכנס למקדש עצמו. כן, המשנה שם בתומידו ומידוס, או בשניהם נראה לי. זה משהו אחר, אבל סדר האבוידו במקדש הוא הדבר הזה, זה נפלא עד מאוד. אני רוצה רק להוסיף, דיברנו על זה בפרשת צו, לא פה, כי לא היה שיעור שבוע שעבר, אבל יום ראשון. אבל אני כן אגיד איזה הערה קצרה, בטור כתוב בתחילת... מה? ממילא, אם לא היה פה, אז גם לא נשלח בניוז יותר, מעניין למה. אפשר היה לשלוח שיעור שלא נאמר, כן?
אמר פה.
לא, נאמר ביום שישי, נאמר ביום שישי בזום. יום שישי בזום זה כבר אחרי שאני עוד יותר נשלח. אפשר לשלוח שבוע הבא אם אתה רוצה, וזה כבר שלג די אשתקד. אני כן אגיד את זה, שבתור פרשת צו באופן כללי, הסוכה, זה מאוד מאוד מעניין, כי כל הקורבנות נמצאים בפרשת ויקרא, ופרשת צו חוזרים על כל הקורבנות ומוסיפים פרטי דינים. אז למה לא נאמרו באופן עקרוני, זו שאלה, למה לא נאמרו כל פרטי הדינים האלה יחד עם הקורבנות בפרשת ויקרא? זו שאלה גדולה שעסקנו בהרחבה. אני חושב שההגדרה היא של כל קורבן יש את המהות שלו, ואחר כך יש פרטי דינים שהם לא, הם לא, כן, לצורך העניין, מתי אוכלים וכו', אלה דינים שמופיעים בפרשת צו. אבל על אוילו כתוב בתורה דבר מוזר מאוד. זויס טוירס או אוילו, בשביל להמחיש, כן, זויס טוירס זבח השלמים, אז מביאים לחמים כאלה, כל מיני פרטי דינים, שאני מבין שזה תורת זבח השלמים. אבל מהי טוירס או אוילו? אי או אוילו על מויגדו, על המזבח, כל הלילה עד הבויקר, ויש המזבח תוקד בוי. האוילו אי שיש אש שבוערת כל הלילה, ואחר כך גם ביום, על, על, על המזבח. קודם כל, טכנית, לא יודע מתי נגמרים, יש מי שסובר שלא מקטירים אחרי חצויס, מדרבונון, ממילא עד הבוקר, אני לא יודע אם נשארים, עוד בשר של אוי לא נשאר. יכול להיות שהסחסים גזרי עצים, יש ציווי, כן, אבל הכי קשה. האם זה נכון שהמהות של האוי לא היא להיות אש תמיד, כאילו?
כן, זה כל השם, כאילו. כאילו חלק...
אז אני אגיד, כן, הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, אני אגיד את זה ככה, הרמב״ם כותב בהקדמה לספר המצוות, שבספר המצוות הוא לא מביא פרטי דינים, אלא רק את הדברים הנחוצים להגדרת המצווה על דרך השם. כאילו, מהי המהות של המצווה? מהי הכותרת של המצווה? וכשהוא מדבר על המצווה לבנות את ביס הבחירה, אז הוא כותב, המצווה להקים בית מוכן להקריב בו קורבנות, ואליו תהיה החגיגה שלוש פעמים בשנה, בפני עצמו, ובו תהיה עברת האש תמיד. מכל הריבוי גדול של דינים שנאמרו במקדש, הוא בחר להביא את הדין של אש תום מיתוק עד המזבח כהגדרה למקדש. התשובה היא, הצורה הזו היא שעם ישראל עומד באבוידו לפני השם, תמיד. והדבר הזה, כמו שאשר אומר, שייך לקורבן אוילו. זה המהות של אוילו, שעומדים לפני השם, מביאים קורבן וכו'. כן, באופן ספציפי יותר, זה המהות של קורבן התמיד. סדר האבוידו תמיד, זה לא הפשט שבאים פעם בכל אחד לפי המצב שלו וכו', אלא באופן קבוע, הסדר החיים הוא שמביאים תמיד קורבנות לפני השם, וכל הזמן בוער אש בשבא. אם האוילו נגמר, אז מביאים גזרי עצים. אבל עקרונית, זה המהות של אוילו, שעם ישראל עומד תמיד באבוידו לפני השם. תומס הדשן מהי? אם יתמלא המזבח יותר מדי ואין לו יהיה מקום להמשך האבוידו, אז צריך לפנות את זה כדי שיהיה מקום להמשך האבוידו, שתמיד תהיה אש חדשה, אש של אבוידו לפני השם. ועל זה, לא כשנחרב הבית, אלא כשנבנה הבית...
מה?
מה
זה אש חדשה? כפה מוספים גזרי עצים.
כן, כן, או קורבנות, או עולה. כן, אבל עוד דבר חשוב שנאמר על זה, כאשר עם ישראל יצא לגלות בית ראשון, והתברר בהקמת בית שני שעם ישראל לא חזר לארץ, אלא רק מעטים, וריבוי גדול של העם היהודי נמצא בתפוצות, עמדה בפני חזל הבעיה, איך מתקיימת היהדות בלי אבוידו קבועה לפני השם. ולכן הם תקנו תפילות, במוקרים תמיד הם תקנו. יש סדר קבוע, זה לא כל הזמן, זה לא יש תום מיתוק עד המזבח, אבל תקנו חיוב שיש סדר אבוידו קבוע של שלוש פעמים ביום, או פעמיים ביום, התפילה סערביס אולי רשוס, שעומדים לפני השם בתפילו, וזה המהות של התפילה. זה המהות של התפילה. אין, הייתה גר רחוק, כל החומר אנחנו שחיים כשאין בית המקדש, אי אפשר לחיות בלי שתהיה אבוידו תמידית. ואני רק יוסיף שבגויין כתוב שאם העולם יהיה פנוי אפילו רגע אחד מאבוידס השם באווה ובאירה, אומר הגויין, העולם יחזור לטויו. כך כתוב בגויין. ברב חיים ולוז'דה כתוב דברים קצת אחרים, היה לי פעם ויכוח גדול עם רמוי שהאם רב חיים ולוז'דה מתאים לגויין או לא מתאים לגויין, לא נעסוק בזה עכשיו, אני לא נכנס לדיון הזה עכשיו, אבל מה שכתוב בגויין באופן מאוד מאוד ברור, הגויין אומר שחייב להיות אבוידו מתמדת, אבל חזל תקנו, תפילו. התפילו, תפילת 18 הקבועה, היא סדר אבוידו הקבוע שכנסת ישראל עומדת לפני השם, וכשאני מתפלל 18, אני מצטרף לסדר אבוידו הקבוע הזה, שכנסת ישראל עומדת לפני השם. בסדר, שיהיה לנו שבוע טוב בעזרת השם.